תלוי בחסדים שלכם.
מה? יוד זיין, אבל איפה? כן? בשאלה? מה? לא, יכול להיות, אני לא... לא זוכר,
אבל... כן, בשאלה דווקא עושה טוב.
בשאלה עושה טוב. טוב, בסדר. אז פסקה תדבר, אם ככה. כן? השמעיני הנה בקיצור כללי הדעות שנתבררו אצל השורשיים, הלו הם המדברים אנשי חוכמת הקלם.
זה מאוד בער להם,
החבר'ה. זה מאוד מאוד, אבל ברור שזה בער להם באותה תקופה. באותה תקופה, הקלם זה אחד משתי, שני הזרמים העיקרים באסלאם. כן. יש את ה... מבחינה פילוסופית, כן, יש את הנאמנים לאריסטו, ויש את החברה של, של הקלם, כן, אריסטו זה בן ראש וכו' לכל הפילוסופים הגדולים האלה, וחכמי הקלם. טוב?
מה הם
מסתכלים? זה עוד מעט אנחנו נראה. הקלם זה לא תופעה מוסלמית, כן? המדברים, כן, המדברים, זה אלה שמדברים. יש גם היום הרבה מדברים. אבל...
קלם פאדי,
קלם פאדי.
אז...
זה לא קלם
פאדי. מבחינה היסטורית דווקא הקלם נולד בעולם הנוצרי. לפני שהפך להיות מוסלמי. יש קלם נוצרי מאוד מאוד חזק בתקופה של של הביזנטים. מה שטורקיה של היום וכל מכל האזור הזה, הם, באותה תקופה הם נוצרים כולם. יש קלם יהודי גם כן. ויש קלם מוסלמי. קלם זה מדברים, זו שיטה, שיטה הגותית, פילוסופית, כן? טוב, עוד מעט הוא יסביר מה שאנחנו צריכים לדעת.
מה מדברים, מתווכחים?
לא, יש להם עמדות, עמדות ב...
יש פה לרב קפח, קוראים גם ככה. ב-92, כותב יפה, כך נקראים מסוליים, הם קראו כללים, ויסודות, ועליהם בנו את מבנה העולם.
כן, 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 זה פילוסופיה לכל דבר, זה לא... אבל שיטה, שיטה שחולקת על, על הפילוסופיה האריסטוטלית או הפלטונית. טוב, היום, היום לא, לא נשאר הרבה מהקלם. תקופה של רבי יהודה לוי זה בספרד כנראה שזה היה חשוב. רמב״ם כמובן במורה. טוב, נראה מה שיש להם לומר כאן. דבר זה אין בו תועלת. זה גם מתחיל טוב. למה? למי אין בו תועלת? למי שיש לו מסורת. זה פשוט. פרט לחידוד השכל בחוכמת הדברים. ולאישור שאפשר לקבל מזה לדבר החכמים, הווה זהיר ללמוד מה שתשיב את האפיקורס. אז כנראה שבאמת היו ויכוחים מרים עם, עם חכמים שהחזיקו בשיטה הזאת. טענו כל מיני טענות.
מה, סליחה,
לבד איזה? חכמי הקלם. חכמי הקלם טענו כל מיני, כל מיני טענות.
אבל היהודים כן. שהיו בקלם, לא הייתה להם מסורת?
לא, הם פרשו מהמסורת היהודית.
לא, יש יהודים שהשתמשו כביכול
בשיטה שלנו. לא, אבל זה בסדר, זה, 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 מה?
ישראל הגאון השתמש בסגנון הקלמי.
לא, הוא אחד מהמתווכחים העיקריים נגדם.
הוא משתמש בסגנון שלהם.
בסדר, כי הוא צריך להתייחס. שוב, זה כש...
לא, לא תן שהוא חלם חס ושלום.
לא, 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 אני אומר.
בעקרונות שלהם,
כאשר אתה מתמודד עם תופעה מסוימת, אם אתה לא מתחבר לתופעה ומנסה קודם כל להסביר מה, על מה מדובר וכו', יש בעיה, אז הוא חייב בספר שלו גם להתייחס. אין ספק, כמו שהוא מתייחס לטענות הנוצרים וזה, שאומרים היום, מי בבגדד באותה תקופה הוא נוצרי, אבל קהילה מאוד מאוד גדולה של נוצרים עדיין בבגדד. כן? ואז הוא אומר כאן, כי החכם התמים כנביאים למשל אינו יכול להועיל הרבה לחברו בדרכי הלימוד ולא להשיב על שאלותיו בדרכי חוכמת הדברים. בעל חוכמה זו לעומת זה מתאדר בחוכמה מדומה עד כי כל שומעו מוצא בו יתרון על פני התמים ההוא הטוב. שחוכמתו מיוסדת על אמונות אשר איש לא יעבירהו עליהן. טוב, הכוח של הקלם זה באמת בדיבור. זאת אומרת, הם מסוגלים לדבר, לבנות רצף של טענות, שמי ששומע אומר, וואה, יש עטיפה מאוד יפה מבחינה לשונית, יש סדר בהצגת הטענות, זה נראה מאוד לוגי, ויש להם בזכות זה כוח לשכנע אנשים, כן, באמיתות הדברים שהם אומרים. נכון? בסדר. ברור, ברור. אין חדש תחת השמש מבחינה זו. איפה אנחנו?
ועם כל זה,
מגמתו האחרונה של בעל חוכמת הדברים, בכל אשר הוא לומד ומלמד היא, כי תעלנה בנפשו ובנפש תלמידיו אותן אמונות אשר בנפש התמים ההוא, הן תבואות מטבע. וייתכן כי חוכמת הדברים תערר הרבה מאמונת האמת בלב בעליה, על ידי ספקות מתוארים ועל ידי דעות חלוקות הנמסרות בשם חוכמות, חוכמים שונים. מתוך הדברים אפשר להבין איך זה פעל הדבר הזה. מישהו בא ואמר דבר מסוים, מה בא החכם מהקלם אמר לו?
באמת? מערר אותו.
באמת? תביא הוכחה. תביא מופת. אין לי. קיבלתי מדורי דורות. לא, באמת?
מסורת.
הר סיני? איפה? בדקתי באזור שם, מה שאתה אומר. לא מצאתי שום שריד של שום כלום.
של?
אין.
אין הר.
אין הר.
לא מאמינים
במסורת. טוב. ובמקום זה יבוא ויתחיל להסביר את מה שהוא רוצה להסביר. וכנראה שזה עבד. למה? כי אם האדם הוא לא מספיק בטוח בעצמו, מתחיל לחשוב. ואז הוא בא ושואל, את מי הוא שואל? למה? הוא שואל את החכם היהודי, לא? שגם כן נכנס למגננה.
אין לו תשובות.
ואם אין תשובות, אז הוא אומר, כנראה שההוא צודק. כן?
אולי יש לו תשובות, אבל לא מספק
אותם. זה לא נקרא תשובה. באיזה נושאים הם עסקו? הם עסקו בנושאים של רומו של עולם. תיאור המציאות, באיזה עולם אנחנו חיים, שאלת הגורל הפרט, יש הישארות הנפש, אין הישארות הנפש, מה זה אומר הישארות הנפש? כל הנושאים האלה, ובתחום של המוסר, ובקשר שיש בין הדברים. אתה חושב שאם אתה עושה ככה זה יביא לך תועלת ויעזור לך להיגאל? כל השאלות.
הם האמינו במשהו?
אין
להם בסיס?
שאלה, שוב, יש להם הסתכלות מסוימת על העולם, ומתוך ההסתכלות הזו, אז הם אמרו את מה שהם אמרו. תראה.
אנחנו מאמינים במה
שאנחנו רואים? לא, להפך, זה משהו אחר. אם אנחנו מאמינים במה שאנחנו רואים, אנחנו מאמינים בדברים שבאים לנו במסורת, אחרי שבדקנו, ואנחנו מאמינים במה שאנחנו רואים, כן?
אז זה במילה פילוסופים?
ממש לא. אין מסורת אצל הפילוסופים.
אה, אצלם יש מסורת.
אצל מי?
אצל
מי? אצל הקוטה. לא, אין שום מסורת. אין מסורת. אין מסורת.
רק הנקודה העיקרית גם אצלם זה שהם, גם אם המציאות הייתה מורה ההפך, זה לא היה משנה, כי זה מה שהם קבעו שהוא נכון.
נכון.
ואז ככה הם מפרשים את המציאות.
אבל זה מאוד נפוץ. אל תיתן לעובדות להפריע לקונספציה. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אני מניח מספר הנחות יסוד, ועל פי זה אני מפרש את הכל.
אבל המציאות הזאת שקונים ליהודים ואין לו תשובה, זה לא הדבר היחידי שקיים. אני יכולה להזכיר פה את זמר דנפורסם, קייט סטיבנס, היה פעם, אולי הוא חי, אני לא יודע.
כן, הוא מוסלמי.
שהוא מבין שמשהו באמונה שלו הוא לא נכון.
מה?
הוא הבין שמשהו באמונה שלו, חושב שהוא היה נוצרי, הוא לא נכון.
נו, אז הוא הפך להיות מוסלמי.
כן, אבל לפני שהוא הפך להיות מוסלמי, הוא התעמק מאוד ביהדות, ובכל אופן התאסלם, שאלו אותו למה, אמר, אתה היה מצוות, זה קשה.
כן,
מה? אז זה לא שהוא לא קיבל תשובות.
צודק, מה?
מספיק להגיד על לאו, אבל זהו.
לא,
אמרת
את זה כאילו, היהודי
אין לו
תשובות, אז הולכים לשאול,
לא,
יש כאלה שאת
התשובות
האלה לא יכולים לקבל.
קשה להם לחיות. אבל זה בדיוק הדיון שדיברנו על השיעור הקודם. אולי הדגישו לו יותר תרי"ג מצוות.
במקום לדבר איתו על תרי"ג מצוות, היו מדברים אותו על שבע מצוות בני נוח, זה אולי זה היה נראה אחרת.
הוא רצה את האמת
לאמיתה. אמת לאמיתה של המצוות.
שהתורה והיהדות היא האמת.
ויש ענף ביהדות שנקרא שבע מצוות בני נוח, כי לא כל אחד חייב להיות יהודי.
בסדר, הוא רצה להיות.
אבל...
מה זה רצה? הוא רצה להיות דתי.
כן. זה היה יכול להבין במילה שיש שבע מצוות, אבל הוא הלך לאסלאם.
בסדר, שוב.
זה יותר קל.
שוב,
זאת הבעיה, למה
אנחנו,
אנחנו
במהלך הגלות, בגלל הנסיבות, שכחנו שיש כמה וכמה מדרגות, כן? אז מצד אחד יש גוי, מצד שני יש יהודי, אבל גוי לא חייב להיות יהודי, יכול לקיים שבע מצוות בני נוח, יש מושגים אחרים של גר תושב וכו'. דרך כלל כשהם אומרים, אתה רוצה להיות יהודי, אז ברור שיש תרי"ג מצוות. אבל זה לא חדש, יש כבר בתקופת הרומי.
כן, אבל העמדה הזאת כאילו, רק בגלל שאנחנו לא נחמדים אליהם, אז הם לא מסתבכים אליהם.
זה לא קשור, זה לא קשור כאן, לא קשור. בתקופת רומי, לפי הערכת ההיסטוריונים, כן, 10% בערך של האוכלוסייה היהודית, ועוד 10% מתעניינים. זה אלה שיהפכו להיות הנוצרים הראשונים.
כן.
ברגע שביטלו להם את ברית המילה בעיקר. ויש כבר תיאור של היסטוריונים מקומיים ש... שמים את האצבע על תופעה מאוד נפוצה, לפי מה שהם מתארים, בסביבת הקיסר, שלא מעט נשים הפכו להיות יהודיות.
כל
המטרוניתות האלה. ברור. ואותם היסטוריונים מציינים שזה מאוד נפוץ אצל הנשים, אבל האנשים לא, כי היהודים דורשים מהם ברית המילה. ומכיוון שהם היו הולכים לבית המחץ הציבורי, אז מיד אפשר היה לדעת אם הוא, אם הוא, אם הוא יהודי או לא. ולכן זה גרם לרתיעה אצלם. אבל אצל אנשים לא, לא היה שום סימן חיצוני, ולכן, ולכן הפכו להיות יהודיות. בסדר?
מתוך אמונה, מתוך...
הם
התגיירו
המטרונית
הזה?
לא ברור.
לפי העדויות של אותם היסטוריונים, כן.
גיור. גיור של אז, כן.
גיור, כן.
כמעט
זה
היה
של
הפרושים.
ברור. אין יותר באותם התקופות דבר הצדוקים וזה. מה?
הילדים
יהודים.
לא, שזה לא
גיור
צדוקים,
כמעט. לא היו כבר צדוקים. זה אחרי חורבן הבית, נדבר על תקופת המשנה, מאה שנייה, פחות או יותר. טוב, אז זה לא משהו חדש, כי באמת מול התופעה הזאת היו יכולים לבוא להגיד לאותם אנשים, תקיימו שבע מצוות בני נוח. אבל מה רואים שבאותה תקופה עברו מ-0 ל-100%. או גוי או יהודי, ביטלו את כל הדברים באמצע.
בגלל הטשטוש של תחילת הנצרות, היו חייבים להגדיר את הדברים.
היו צריכים לחדד את הדברים, אבל כשבאו אותם שליחים ואמרו להם...
שליחים של מי? של פאול?
של הכנסייה. של הכנסייה, כן.
ואמרו
להם ש... הנה, אין ברית מילה יותר, אז...
שום מצווה אתם לא...
כן.
חוץ מלערער את הסדר החברתי, שעל זה נרדפו על ידי השלטונות, לא הייתה שום בעיה מבחינתה. בסדר? טוב. כן. אז כאן, ברמה, איפה... בעלי חוכמה זו דומים לאנשים הלומדים מקצבי השיר ומתאמנים במשקליו. זאת אומרת, מה שמעניין אותם זה יותר המעטפה החיצונית. כן. אנשים כאלה משמיעים קול המולה רבה ודברים הקשים להישמע, לא כן אדם שישיר טבוע בו מטיבו, הוא קונה לו אומנות זו בלא כל תורך, על הזה תואם טעם משקלי ישיר, ולכן לא יזייפם לעולם. ואילו אנשים ההם, מגיעים לכל היותר למדרגה בה, יוכלו ללמד, פרק במקצב השיר, אשר האמן האמיתי נראה כמחוסר ידיע בו, שהרי אין ביכולתו למצוא מאומנותו לאחרים. האמת היא כי הוא יכול ללמדו לאחר כמותו ברמז מועט. כן, גם האנשים שחיים לפי התורה והתקרבות אל האלוה, טבעיים להם, מתלקחים בנפשותם, ניצוצות על ידי דברי החסידים והיו לאש בליבותם, ואילו איש אשר אין אלה תבועים בו זקוק לחוכמת הדברים. ויתכן כי חוכמה זו לא תהיה אליהו, אולי גם יוזק בה. טוב, זה ברור מתוך הדברים שהוא לא כל כך אוהב אותם. להבדיל מאלה שמחזיקים בפילוסופיה של אריסטו, כן? כי מה הוא אומר? זה ריק. אין כלום, חוץ מהיכולות של הדיבור והדברים האלה, ושמאוד יכול להיות מאוד מרשים. אתה מחפש בתוכן, מה אתה מוצא? כלום. זה לא רציני לעומת הטענה של הפילוסופים הגדולים שיש, כן? טוב, אז אומר על זה הכוזרי, לא אבקש ממך כי תציע לפניי עניין זה בהרחבה. כי אם זאת תבקש ממך, כי תשמיעני תמצית דברים מחוכמת השורשיים, והייתה לי למזכרת, ובכל זאת, נו בסדר, הבנתי את הטענה שלך, אני כלום. זה הקלם. כן. כי כבר לקחה אוזניי, שמעם אל דברים אלה, וכבר נחשפה נפשי אליהם. אתה לא יכול לבטל את עוצמת הזרם הזה ככה ב... אין כלום כי אין בו כלום, כן? זה לא הולך. פתח עיניים, תראה, יש תופעה.
תתייחס אליה.
אנשים נמשכים אחרי הדבר הזה. אז יש משהו, לא יכול להיות אחרת, כן? טוב, אז הוא אומר, בסדר, שכנעת אותי, כן? ועכשיו יש לנו הצגה של של הדברים, בסדר? יש כמה וכמה כאן טענות, בסדר? זה די ארוך, אבל הוא מביא את הדברים והוא לא מתווכח הפעם, בסדר? אז הוא אומר ככה. תחילת הדברים שיש בהם צורך להוכיח כי העולם נבראי. סתירת הדעה הטוענת כי העולם קדמון.
מי סותר? הם סותרים שזה קדמון?
אז זאת השאלה. זאת השאלה, מה באמת, מה העמדה? מה העמדה שלהם? תורה אומרת שיש בריאה. פילוסופים אומרים אין. כן? וכמובן שבתקופה של ריאל יש כבר אפשרות דרך הפילוסופים של האסלאם לעשות פשרות. ולהגיד גם זה וגם זה, אז הוא שואל כאן מה הוא... טוב, אז הוא אומר ככה, ראשית. לולא הייתה לזמן העבר תחילה, כי אז היה מספר האישים אשר היו קיימים במהלך הדורות עד זמננו, זה אינסופי. אולם דבר שאין לו סוף, אינו יוצא אל הפועל. מה הבעיה כאן? מושג האינסוף.
אינסופיות, כן. איך
נוצר האינסוף? לא, 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 לא. היוונים שוללים את המושג.
לא יכול להיות.
לא, לא, זה לא שלא יכול להיות.
זה מה שהם אומרים.
כן, כן, שנייה.
שאין לו קיום, מי שאין לו סוף.
אין גשר בין האינסוף
והסופים. מבחינת אריסטו. אריסטו דוחה את המושג של האינסוף. לא רק הוא. כל מי שבא אחריו, בכל הפילוסופיה העתיקה שוללת את המושג הזה, לפחות כל מי שהולך בעקבותיו. למה? לא מסתדר לו.
אבל אם אין בריאה, אז
לא,
אין
לא, סוף. לא קשור לבריאה. לא קשור לבריאה. מבחינתו, המושג של אינסוף הוא בלתי הגיוני. אם לוקחים, חוזרים לגיאומטריה הפשוטה, יש את הקו מול העיגול. יווני מעדיף את העיגול. קו אינסופי זה לא נתפס אצלו. כן? ולכן זה מה שכאן אומר. מה? מה הטענה? אם אני בא ואומר... נקודת התחלה, אז אני עושה חשבון פשוט. אדם וחווה ניקח, כן? בסדר? יש להם ילדים, ולילדים יש ילדים, ולילדים יש ילדים, וכו' וכו' וכו'. כמה דורות אנחנו אחרי? כך וכך. אז יש מיליארדי אנשים. טוב, תגידו, טוב. יש כאלה שלא היה להם לילדים. מיעוט. מחלות.
מלחמות.
מלחמות. בסוף מגיעים עם מיליארדים, כן? ואין לזה סוף.
רגע,
כן?
דווקא העובדה שיש התחלה?
כן. זה מעניין, לא?
כן.
זה נראה פופה לפור. כן, ברור, 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 ברור. אבל בן אדם ששומע את האמירה הזאת.
משתכנע.
אומר, כן, טוב. כי זה הגיוני, זה נראה הגיוני, לא? אז מה הוא אומר כאן? אולם, דבר שאין לו סוף, אינו יוצא לפועל. זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי?
אין לך אין סוף במציאות.
כל המציאות היא סופית.
זה גם אחד ההסברים, שפחות שאני שמעתי, למדתי עליהם, שכשמדברים על סיבה ראשונה, למה הם הגיעו דווקא לסיבה ראשונה? כי באמת משהו שהוא ממשיך עד לאינסוף מדרגות, הסוף לא יכול להגיע למציאות.
זה טענה כבר מאוד מאוחרת.
למה?
כי היא לא נמצאת אצל אריסטו, זה אלפרבי.
נכון.
כן. אבל כאן מה שהוא אומר כאן, דבר שאין לו סוף, אינו יוצא אל הפועל. זה אקסיומה.
אז יש אדם וחווה ויש ילדים ואין סוף, הם לא קיימים?
מי?
האינסוף.
המציאות לא קיימת, אין ילדים, אין...
לא, בואו, תקשיבו עכשיו לשאלה שהוא שואל. ואיך חזאי יצאו האישים ההם אל הפועל, אם כי מרובים הם עד לאינסוף?
זה סותר.
כי אני לא מקבל את המושג עצמו.
איזה מושג?
של האינסוף. הכל סופי.
אבל מה אפשרות השנייה, אם אין התחלה? זאת אומרת שזה עוד יותר.
זהו,
זה יותר.
שוב. אם שמתם לב למה שהוא אמר לפני זה, קודם כל הם באים ומערערים.
אין להם פתרון, הם רק רוצים לערער סתם.
כן.
אתה בא ואומר שיש, אז אני אוכיח לך עכשיו שזה אבסורדי.
אבל אם יש התחלה, יכול להיות שיש סוף. אתה יכול להגיד, אם יש התחלה, אז יכול להיות
שיש סוף. הוא אומר, אני לא צריך אפילו להגיע לנקודה הזו. אני בא ואומר, התחלה? גם מיליארדים. אבל זה בלי סוף התהליך הזה. אין דבר כזה אין סוף. כל המציאות שלנו היא סופית.
זה הבסיס שעליו...
בוודאי, ודאי.
שאם היה התחלה נקודתית, זה מחייב...
הוא מערער את ה...
לא, אבל משהו לא בסדר. לא, ברור. להפך, אבל הוא סותר את עצמו בעצם בטענה שלו.
לא, ממש לא. ממש, מבחינתו ממש לא.
התיאוריה שלך
באמת... אתה מגיע לאינסוף. אין דבר כזה.
רגע, אבל זה אקסיומה שהוא לא יכול להגיד אותה. תוכיח לי, הוא לשיטתו צריך להוכיח את
האקסיומה שלו. טוב, בואו ניקח את זה בכיוון פשוט יותר. באותה תקופה מכירים מספרים טבעיים, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, זה אין סוף. מי אומר? מי אומר? זה נכון שאם נותנים לי איזשהו מספר, אני תמיד יכול להוסיף לו אחד. כן? אבל אני יכול לספור כמה יש?
המושג לסוף עוד לא היה שם במתמטיקה אז?
לא, לא, ודאי שלא. אני יכול לספור כמה מספרים? נגיד הגעתי למיליון, ואני שואל שאלה פשוטה, ואז מ-1 עד מיליון כמה מספרים יש? מיליון.
אבל יש לך מיליון פלוס אחד.
אז מיליון פלוס אחד.
ומיליארד פלוס אחד.
ומיליארד פלוס אחד.
ואז מה קורה?
אני לא יודע, אבל עובדה שאני יכול לספור. אם אני יכול לספור, איך זה מסתדר עם המושג של אינסוף? מה זה לא תשובה?
אבל הם לא יודעים תשובה, אבל זה לא תשובה.
מה זה לא תשובה?
תגיע למספר הכי רחוק שאתה בשביל,
תמיד אתה לא
יפה, אבל אני יכול לספור כמה יש לי?
אתה לא יכול לספור, אבל זה לא יכול לספור.
אני יכול לספור, ודאי שאני יכול לספור, לא משנה איזה מספר אני אכתוב, מכיוון שאני מדבר על מספרים טבעיים, אני לא צריך לחשב אפילו, המספר הכתוב על הלוח זה המספר, זה סך הכל המספרים.
ויש לו המשך?
אין סוף.
אז זה יש לו המשך.
זה כמו ההתחבות של האנושות.
לא, לא. זה הבעיה, זה הבעיה, והבעיה הזאת היא נפטרה אך ורק במאה ה-19.
שמה?
שהתחילו להבין שכשאנחנו מדברים על אין סוף מבחינה מתמטית, צריך עכשיו לחדד את השאלה. שואלים כמה מספרים טבעיים יש. אין סוף. זה נכון, אין סוף. יפה. אני יכול לספור? תשובה כן. אז מה זאת אומרת שאתה יכול לספור ולהגיד שהוא אין סופי?
ספירה זה
הגבלה. לא, 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 זה מאוד, זה מאוד. ועכשיו אני עובר לשאלה הבאה. אני לוקח את המספרים היחסיים. כן? מספרים יחסיים. נוספתי עכשיו מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4. שואל זו אותה שאלה, כמה יש?
אין סוף.
אין סוף. לעומת המספרים הטבעיים, כמה יש?
אין סוף.
לא, זה אין סוף ואין סוף, אבל כמה יש?
פעמיים אין סוף.
זה התשובה הטבעית האינטואיטיבית, אבל היא לא נכונה. יש בדיוק אותו מספר. אפשר להוכיח את זה. רק שההוכחה לא ידעו לבנות עד המאה ה-19. אני עובר עכשיו למספרים הרציונליים. שברים. כמה יש כאלה? אין סוף. לעומת המספרים הטבעיים, כמה יש? אותו דבר. אותו דבר.
הרציונליים מוכנים?
לא. ברור, ברור. אבל יש אותו דבר. מה זאת אומרת נכון?
זה החלק של
זה. לא.
כל המספרים.
מצד אחד אני בא ואומר, זה את הדבוצה של זה, ובו זמנית אני בא ואומר, יש אותו דבר. עכשיו אני מגיע למספרים הממשיים. כמה יש? אין סוף.
מה זה ממש?
כל מספר פאי, למשל, זה מספר ממשי. כל מספר שהוא כולל כל הלא רציונלי. כמה יש? אין סוף. כמה יש לעומת המספרים הטבעיים? לא. ממש לא. ממש לא. יש יהודי יקר, קם תוך שמו, שהניח הנחה. מה שנקרא הקרדינל של המספרים הטבעיים, כמה יש, הוא קרא לזה א' אפס. פעם ראשונה שמשתמשים באות עברית במתמטיקה. א' אפס. קרא לקרדינל של המספרים הממשיים א' אחד. ואומר, אני מניח שהקרדינל א' אחד שווה ל-2 בחזקת א' אפס. זה נקרא הנחת הרציף.
זה כבר לא הרמה שלנו.
זה כן, זה פשוט.
פשוט מודה ש...
זה נקרא הנחת הרציף. בסדר? לא ניכנס כרגע לחשיבות של ההנחה הזאת, אבל מתוך העבודה שלו הבינו שבאמת המושג של אינסוף דורש חידוד. כי זה אינסופי וזה אינסופי. אבל זה בר מניה, זה לא בר מניה. אז עכשיו יש כבר שני מושגים. אינסופי ובר מניה. מה שהיוונים לא הבינו, ואפשר להאשים אותם בזה, זה ההבדל הזה בין אינסופי ובר מניה. מבחינתם מה שבר מניה הוא סופי. רק במאה ה-19 התחילו להבין את השאלה. יכול להיות בר מניה ואינסופי. ולכן כאשר כאן הוא מדבר על משהו אינסופי, מבחינתו זה משהו בלתי אפשרי, כי זה לא בר מניה. לא, זה יכול להיות אינסופי.
אז מה
ההבדל? בדיוק ההבדל, יכול להיות אינסופי ובר מניה, או אינסופי ולא בר מניה. דוגמה למקרה הראשון, מספרים טבעיים. דוגמה למקרה השני, המספרים הממשיים. לא קיבל פרס נובל, כי קודם כל אין פרס נובל במתמטיקה, והוא חי לפני המצאת הפרס נובל, כן? אבל שמו זכור לטוב בכל... גאורג קנטור. כן. סיים את החיים שלו בבית משוגל. כי הוא עסק בדברים שברומו של עולם מה לעשות. טוב, אבל אם אני חוזר כאן, לא, היום מסבירים את זה, אפילו תלמידים של י"ב אפשר להסביר להם ולהראות להם את הדברים, זה לא מסובך. אז אם אני חוזר כאן לטענה, אפשר להבין. ראשית, לולא הייתה לזמן העבר תחילה, כי אז היה מספר האישים אשר היו קיימים במהלך הדורות, עד זמננו זה. אינסופי, בסדר? גידול טבעי, ריבוי טבעי. אולם דבר שאין לו סוף, אינו יוצא לפועל. למה? כי זה לא בר מניה. זה לא שיגמרו לי המספרים. אי אפשר. יש כאן משהו שהוא בלתי אפשרי מבחינתו, כן? ואיך איך יצאו האישים ההם אל הפועל? אם כי מרובים הם עד לאינסוף. ולא הולך ביחד. אין ספק איפה, כי יש לזמן תחילה. ולאישים שהיו קיימים בו מספר סופי. כי אם אמנם יש ביכולתו של השכל למנות אלפים ואלפי אלפים כפולים לאינסוף, הנה, פרמניה או לא? אין כל זה מתאים אלא לדברים שבכוח, אולם עתימו לדברים שבפועל לא יוכל איש. לא מסתדר לי במציאות. יש לי תפוזים מול העיניים. כמה? ארבע. אין דבר כזה אינסוף תפוזים. כל דבר שאני אתייחס אליו במציאות, אני תמיד אגיע למספר סופי. גם אם יש הרבה.
זה החוויה
הקיומית,
הוא צודק בזה.
אין ספק שהוא צודק בזה, כי תמיד אני יכול להגיד 1, 2, 3, 4, 5.
יש לנו תפיסה חלקית של המציאות.
לא, לא, יש לנו בעיה של בירור של מושגים. אז הוא בא ואומר, המושג הזה של אינסוף לא שייך למציאות שלנו, תמיד זה מספר סופי מול העיניים, גם אם זה הרבה. כי זה תמיד בר מניה, אני תמיד יכול לבוא ולהתחיל ולספור.
אולי
הוא
רוצה
להוכיח
שלאדם יש סוף?
לא, זה לא הנושא בשלו בכלל. כן? אין כל זה מתאים אלא לדברים שבכוח, אולם להתאימו לדברים שבפועל לא יוכל איש. כי כל העומד לצאת אל הפועל נמנה כאחד. כמו המספר שיצא אל הפועל שהוא סופי בלא ספק. ואילו הדבר שאין לו סוף הכרחה יצא לפועל, הרי שיש לעולם תחילה ולסיבובי הגלגל מספר סופי.
זה הטענה שלהם.
כן, זה הטענה, הוא מציג את הסוף הזה. כן.
טוב, אז הוא כן הגיע
שיש
התחלה.
כן, ברור שלנו היום מאוד קשה להבין את האמירה הזאת, כי התקדמנו. אבל זה לקח הרבה הרבה זמן, עוד במאה ה-16-17, תחילת ההמצאה על ידי ניוטון ולהימניץ של החשבון הדיפרנציאלי, המושג של אינסוף הוא לא ברור בכלל. ורבים שוללים עדיין. צריך להגיע למאה ה-18-19, כאשר הם שאלו את השאלה, למשל, של תורים מסוימים, תורים של מספרים, אם זה מתכנס או מתבדר, כדי לבוא ולהגיד, אוהו, מה הולך פה? אנחנו כאן רק ב-700 שנה לפני זה.
כן, אני רק לא מבין לי את הנקודה, איך מה שהגיעו לב היום בזכות המתמטיקה, עדיין מבהיר לך מבחינה אמונית, מבחינת את המושג של אינסוף. איך זה קשור בזה? זאת אומרת, איך זה עוזר לי להבין יותר את מה שהוא מדבר עליו?
זה לא עוזר, אבל אפשר לפחות להבין את המחסום הפסיכולוגי מבחינתו, לבוא ולהתייחס למושג עצמו.
Okay.
מושג המתמטי של אינסוף הוא תולדה של הצורך לגרום לקבוצת המספרים המשיים להיות שלמה מבחינה טופולוגית. אז כדי שלא נהיה עם מצב שמשהו מתבדר מחוץ לקבוצה עצמה, אז הוסיפו פלוס אינסוף ומינוס אינסוף. ובזה סגרו את הסיפור. בסדר. זה מושג מתמטי טהור. האם זה משקף מציאות כלשהי? זאת השאלה שלו מאחורי הדבר הזה.
נכון, זה מה שאני שואל בסופו של דבר.
נכון.
התשובה היא לא.
התשובה היא כן. והתשובה היא כן.
אז משקף בדיוק בנושאים שאתה מתעסק במתמטיקה.
לא. אז אתה עכשיו רוצה לפתח דיון האם המתמטיקה משקפת את המציאות כן או לא.
זה כמו שדיברנו, שיש בדברים שקורים ברמה הקוונטית, שלא קורים ברמה הפיזית.
אז תגיד, יש לי מגבלה משלי, אבל זה, זה, זה חלק מהמציאות. בוודאי, כי מה לעשות, העין שלנו תופסת באספקטרום האלקטרומגנטי, רק מקטע מאוד קטן. אבל כך בעל חיים אחר, הוא רואה הרבה יותר ממה שאנחנו רואים. לא? ו? מישהו אומר על זה משהו? זאת אומרת, אתה יכול לדבר על המציאות כפי שאנחנו תופסים אותה. זה סובייקטיבי לאדם, אבל המציאות האובייקטיבית
היא רחבה יותר.
היא הרבה יותר רחבה. אז יש מושגים שקשה לך לראות במציאות שלך, אבל אני לא חושב ששוב, מישהו היום לוקח תלמיד בתיכון, וכאשר הוא מתחיל לשמוע על מושג של אינסוף, כיתה י' או דברים כאלה, שואל שאלות כאלות, כאלה שהיו שואלים לפני מאות שנים. מבחינתו זה...
העניין הזה של מניעה
וסוף, כבר מניעה וסוף. לא, זה הרבה יותר מסובר. זה כשיגיע לתואר השני, יתחילו לדבר איתו על הדברים האלה. אבל עצם המושג הזה, שמשהו מתכנס ומתבדר, ואני רוצה שלא יתבדר מחוץ לקבוצה עצמה, זה דבר שקל מאוד שאפשר להסביר. בלי שידע איך בונים את הקבוצה של המספרים הממשיים וכולי, כל הדברים האלה. זה דבר שנתפס היום.
מבחינת ההבנה של
המספר... כשאתה אומר קו שנמשך עד אינסוף, ילד אפילו יכול להבין את הדבר
הזה.
אני לא יודע בדיוק מה הוא מדמיין לעצמו, זה לא משנה. רחוק מאוד, בסדר. אבל זה... לא, לא כאילו, סתם, המושג עצמו.
המושג מוכר.
מה שכאילו להם לא היה ברור כל כך.
מה שהיה בלתי אפשרי מבחינתם, בלתי נתפס, ולכם שללו לחלוטין. כן?
הפסקה הזאת הוא להוכיח שאם יש
התחלה,
אז יש
סוף. לא, השאלה, הפסקה הזאת היא להסביר את עיקרי השיטה של הקלם. בסדר? אותם דברים ש...
רק רגע, אז אם אומרים שכן יש לעולם תחילה...
נתראות, תודה.